ברוכים הבאים, פרק 11 של הפודקאסט, אני רק שאלה. והיום איתי אורן אפל.
אהלן.
מה שלומך?
מעולה.
אז אורן מתעסק בכל העולם הזה של עושר ארגוני.
נכון.
ואנחנו נדבר היום על עושר בכלל, על עושר בארגונים, על עובדים מאושרים, יזמים מאושרים, בכלל, איך להכניס את כל העולם הזה של העושר לתוך החיים שלכם, ולמה זה כל כך חשוב, גם בעבודה וגם בכלל, וניתן גם כמה טיפים כאלה, נכון?
בהחלט, חשוב.
איך להיות יותר מאושרים בתוך כל העולמות האלה, אז אורן, ספר קצת את אורן, קודם כל אני אספר לכם, פגשתי בהפקה של טדקס, שעשינו, נפגשנו עוד לפני זה פעם אחת, לא?
נכון, שזה, אבל... אני שמעתי עליך עוד הרבה לפני,
כן,
אבל נפגשנו...
אבל תכלס נפגשנו בהפקה של טדקס, ומשם הבנו שיש לנו מלא דברים שאנחנו יכולים לעשות ביחד, ושאנחנו מדברים שפות מאוד 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 דומות, ואמרנו, יאללה, פודקאסט זה שלב ראשון בדרך.
והנה זה קורה.
כן, אז אורן, ספר קצת.
אז אהלן, קודם כל כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. אני אורן אפל, אני עוסק בייעוץ ארגוני כבר 15 שנה, ככה בחמש שנים האחרונות נדבקתי בחיידק הפסיכולוגיה החיובית, וראיתי את הערך של זה קודם כל לחיי, וגם ככה לארגונים. בחמש שנים האחרונות אני עם עוד שני שותפים, עם רועי טירם ועם דוקטור יובל צור, עסוקים בלהביא את הבשורה הזאת של הפסיכולוגיה החיובית לתוך ארגונים. ארגונים זה מרחבים שמייצרים הרבה פעמים אי נחת, והאתגר שלנו והייעוד שלנו היא לעזור לעובדים ולמקומות עבודה להיות יותר מאושרים, להשיג תוצאות יותר טובות ולייצר יותר הנאה. ככה בהמשך נסביר מה זה עושר, מה זה עושר בארגונים, וזה כיף גדול.
אז קודם כל כיף שאתה פה, וכיף לדבר על עושר.
לגמרי,
כי כן. זה... אז אתה בעצם כאילו, אתה יוצא מכאן הנחה שארגון מאושר הוא גם ארגון כאילו מצליח יותר, נכון?
חד משמעית, המחקר מראה שארגונים שעובדים נהנים לעבוד בהם, בכל מדד ארגוני שאנחנו יודעים למדוד, משיגים תוצאות יותר טובות, החל ממדדים קשיחים של תוצאות ארגוניות, אבל גם ביצירתיות, בנדיבות, בשירות, בהחלט, בהחלט, זו השקעה מאוד מאוד כדאית. היא כדאית לא רק בגלל התוצאות, היא כדאית מהרבה סיבות.
כתב שנהיה בן אדם יותר מאושר.
ואנחנו מבנים את רוב החיים שלנו במקומות העבודה, כדאי שיהיה לנו שם הנאה ומשמעות.
אז מה זה פסיכולוגיה חיובית?
פסיכולוגיה חיובית זה אגף יחסית צעיר בעולם הפסיכולוגיה, שמרחיב את הפוקוס. ואם בעבר הפסיכולוגיה הקלאסית עסקה בעיקר בתיקון נזקים, בפתרון בעיות, ולראות איך מחזירים אנשים שנפלו מהגרף אל הממוצע, הפסיכולוגיה החיובית לא מחפשת את הממוצע. היא מחפשת דווקא את המצטיין החריג. לראות מה עושים אותם אנשים מצטיינים, אותם זוגות שנשואים באושר, אותם אנשים שחיים לאורך זמן, אותם ארגונים שמייצרים הנאה ומשמעות לעובדים בהם, ושואלת איך אפשר לעבוד עם הכן, עם הכוחות, עם המשאבים, עם ההצלחות, עם העוצמות, ומנסה לקחת את כל הגרף הזה של הממוצע אל המצטיינים. אני חושב שזה פוקוס חשוב. אם בעבר ניסינו להביא אנשים על הממוצע, עכשיו אנחנו רוצים לחקור את אלה שעושים את זה אחרת יותר טוב, לראות מה הם עושים במטרה להעלות את הממוצע אליהם.
ואז זה יהיה הממוצע החדש, ואז יהיו שם מצטיינים.
לגמרי, השיפור הוא אינסופי. אבל הפוקוס, ועוד פעם, הוא לא בא להחליף, הוא בא להוסיף, הוא בא להרחיב את העירייה. בעבר על כל 21 מחקרים על דיכאון, היה מחקר אחד על עושר. היום האיזונים, לשמחתי, כבר משתנים, אבל עדיין יש לנו הטיה לשליליות, לראות את מה שלא עובד. יש לזה גם סיבות חברתיות, הישרדותיות, צרכניות שמוכרים לנו בעיקר את החוסר כדי שנקנה עוד.
את הפחד.
והפסיכולוגיה החייבית מראה שיש ערך גדול לעבוד עם הכן, ואני כן רוצה לעשות הבחנה בין פסיכולוגיה חיובית ובין חשיבה חיובית, כי לפעמים ככה מתבלבלים, וחשיבה חיובית זה בין תחשוב טוב ויהיה טוב. פסיכולוגיה חיובית היא לא איזה מקסם שווא כזה שאומר בוא תחשוב, תתעלם מכל הקשיים, אל תחגור חגורת בטיחות בבוקר כי תרגלת הכרת תודה. זה לא פסיכולוגיה חיובית, זה לפעמים אפילו טיפשות. פסיכולוגיה חיובית, יותר משהיא מזמינה אותנו להסתכל האם הכוס היא מלאה או ריקה, למרות שדרך אגב אפשר לשתות רק מהחלק המלא, היא בעיקר מזכירה לנו שליד הכוס יש קנקן. קנקן עם מים ועם משאבים ועם יכולות, ואנחנו יכולים להשפיע על המציאות שלנו. כלומר, האופטימיות או הפסימיות היא פחות בלראות את מה קיים כיום, אלא בלהאמין שיש לי יכולת לשנות אותה ולהשפיע עליה לטובה.
Okay. אז האמת היא מאוד מתחבר למה שאנחנו עושים בפרשבי, זה בעצם בגלל. היכולת לראות כאילו, כשאתה מדבר על הקטע הזה של הקנקן, אז אני בדיוק רואה באמת את כל המשאבים האינסופיים שקיימים בתוך המשחק, ובכלל בתוך החיים שלנו, ו... פשוט כאילו לייצר נגישות אליהם, להבין שזה שם, במקום להתקע על איפה אני תקוע ואין לי את הכסף לעבור, או אין לי את הכסף לעשות את זה, או אין לי את ה... להבין באמת שיש את הקנקן המטורף הזה, שכאילו כל המשאבים נמצאים בו, וזה בחירה שלנו לגשת לשם, ומיומנות, זה לא רק בחירה, זה גם מיומנות, זה לדעת לראות את זה.
אמרת שני דברים חשובים, גם היכולת לראות, לראות יותר רחב ויותר גדול, וגם לבחור לעבוד גם עם הכן. עוד פעם, זה לא פתרון קסם לכל דבר, אבל הוא כלי חשוב שאנחנו בשימוש חסר בחיינו האישיים, בזוגיות שלנו, בהורות שלנו, וגם במקומות עבודה.
וגם אנחנו רואים באמת, דיברת על הקטע הזה של דיכאון וזה, שאנחנו רואים שזה היום אחת המחלות הכי גדולות של האנושות, זה שכל כך הרבה אנשים נופלים לתוך המקומות האלה. של ה... של הפסימיות ושל הדיכאון, ושל הרבה אנשים, העולם החדש הזה מבלבל אותם ברמה כזאת, שהם בגלל עושר האפשרויות ועושר הזה, לא מצליחים בכלל להכיל את כל הדבר הזה, וכאילו נופלים דיוק לצד השני, כאילו.
קודם כל אתה מאוד צודק, היום עם כל השפע שיש לנו, אומרים שיש לנו היום את כל מה של אלוהי 14 ולמנחים הכי גדולים היו יכולים לחלום, ולמרות השפע, גיל הדיכאון הממוצע יורד, כמות הסולוקים בדיכאון הולכת וגדלה, כי יש משהו גם באמת, כמו שאמרת, בתרבות השפע, שרצה לתת מקסימה של ברי שוורץ, The Paradox of Choice, ורואים שריבוי האפשרויות, וכל המסרים החדשות שמפמפמת לנו, ותרבות הצריכה והסושיאל מדיה, גם גורמת הרבה פעמים, בשימוש לא נכון, להעלאת כמות הסבל. ויש דרכים אחרות, שנדבר עליהן אולי היום.
מעולה. אז בוא נדבר על זה. איך עושים את זה נכון? כאילו, איך באמת, א', איך מעלים רמה של אושר, והשאלה גם באמת, מה זה אושר? כאילו, מה מוגדר באמת כאושר? המטרה הסופית היא אושר בסוף?
אז כל כך שאלה טובה, גם מה היא אושר? לא מטוס שאני יודע, מיטב הפילוסופים, המשוררים, הוגי הדעות עסוקים בשאלה הזאת משחר הימים, ויש עשרות הגדרות לאושר, אולי קצת כמו אהבה. אני כן אגיד שבאמת אולי בדומה לאהבה, גם אם תכף אני אצא פה הגדרה, אבל היא לא היחידה, זה שאנחנו חווים אושר, אנחנו יודעים אותו. אושר היא הרגשה שמי שפוגש אותה, מכיר אותה, מזהה אותה, בין אם זה בחיים האישיים או בין אם במרחבי העבודה. ואושר, וזה הגדרה אחת שאני מביא פה, שהיא שילוב של דוקטור מרטין זליגמן, שהוא אבי תורת הפסיכולוגיה החיובית, ודוקטור טל בן שחר, שהוא חוקר ישראלי מוביל בתחום, שטוענים שלאושר, ותכף מדבר על זה בארגון, יש לה שני מרכיבים עיקריים, מרכיב של משמעות, ללכת לקראת משהו גדול, ומרכיב של הנאה בהווה. משרת משהו שהוא יותר גדול, ומשמעות היא תמיד משהו שהוא לא עוסק רק בי, אלא במשהו שהוא מעליי, והיכולת גם לטפס על ההר, אבל גם לעצור בדרך ולענות מהדרך, עם שני המרכיבים החשובים ביצירת חוויית האושר, ומשמתרגמים את זה לעולם הארגוני, שני הצירים שמתחלפים בהנאה ומשמעות, זה יחסים ותוצאות. המרכיב אחד הוא מרכיב של יחסים, לעשות גם עבודה משמעותית, אבל גם אנשים שכיף לי, והיום יותר ויותר מבינים את הכוח ואת הערך של יחסים במקומות עבודה, אם בעבר היה איזה מבנה היררכי נורא ברור, ופוס שאומר מה לעשות, היום ההיררכיה משתנה, וכלים כמו חיוביות ואותנטיות ויכולת לייצר סביבת עבודה טובה, מראים כמאפיינים את המקומות העבודה הטובים והמנהלים הטובים. אני אגיד שגם ברמה האישית, אחד מהסיבה, ישראל ממוקמת דרך אגב, במדד האושר הבינלאומי במקום גבוה, באזור ה-11, 18, זה ככה נע, אבל...
אנחנו יודעים להיות מאושרים.
אנחנו יודעים להיות מאושרים, למרות שבמדדים מקרו-כלכליים, אם נשווה את זה למדינות אחרות, אנחנו לאו דווקא בטוב. המשתנה הבלתי מוסבר שיכול להסביר למה ישראל כל כך גבוהה, זה באמת עניין היחסים. ישראל, עם כל הבעיות שעדיין יש פה, יש לה איזושהי לכידות ויחסים מאוד גבוהים, וזו הסיבה שישראל ומקסיקו וקוסטריקה ומדינות אחרות מגיעות למקומות מפתיעות אפילו במדד האושר. אז מרכיב אחד הוא יחסים, ויחסים מדבר על לכידות צוותית והנאה בעבודה וכיף, והציר השני הוא ציר התוצאות, ותוצאות לא מדובר רק על השורה התחתונה, מדבר על התחושה שאני עושה עבודה משמעותית, שיש איזה תכלית גדולה ממני, שיש לי שם השפעה, שאני יכול להשפיע על התוצאות, שיש לי גם איזושהי אוטונומיה, שאני מרגיש שאני מתקדם ומקבל פידבק, אבל שילוב על זה שאני גם עושה עבודה משמעותית וגם נהנה מהדרך, זה החיבור של אושר ארגוני, חוויה האושר במקום עבודה, שהיא שונה מסביבות רצון. סביבות רצון זה מה אני חושב על מקום העבודה, אושר זה איך אני מרגיש בבוקר שאני נכנס למשרדים.
אז אני חושב שזה, קודם כל זה נכון גם בעולם של היזמות וגם בעולם של העסקים העצמאיים, זאת אומרת, ובכלל בחיים, זאת אומרת, אם אני באמת על הקו הזה של גם אני מרגיש שמה שאני עושה הוא בעל משמעות והוא גדול ממני וגם כיף לי תוך כדי תנועה, אז זה נראה לי באמת, זה האושר, כאילו זה באמת להיות במקום שאתה עושה, שאתה מאושר מהעשייה שלך.
ושאנחנו מדברים על זה פה זה נורא ברור, הרבה מאוד מנהלים או אנשים שפוגש בארגונים לא תמיד ערים לכל הדבר הזה. הם מאוד עסוקים אולי בשורה התחתונה, בפרודוקטיביות.
מה הם מפספסים? מפספסים את, את המשמעותי, את הגדול, כאילו הם מפספסים את המערכות יחסים, כאילו, מה הם מפספסים בתוך הדבר הזה?
כל כך, הם מפספסים את כמה השפעה יש להם על לייצר את התרבות הארגונית ואת העושר. כלומר, הרבה פעמים מנהלים לא מכירים, דרך אגב כמו הורים, בכמה כוח יש להם על ה-well-being של העובדים שלהם במקומות עבודה. זה דבר אחד, כמה הם משפיעים, כמה עושר הוא חוויה מדבקת, ואיך כמעט 70% ממושג דומה, engagement, מושפע מהקשר עם המנהל הישיר. אז זה דבר אחד שמפספסים שלי השפעה, ובאמת שהניהול המודרני של דור ה-Y וכל הדברים שאנחנו מכירים של עולם הכלכלה החדש, דורש שפה אחרת, והשפה הזאת באמת רותמת ממקום של משמעות, וזה של לתת לעובד הפסקה, לא למדוד אותו על כמה הוא ילד, לתת לו לצאת לשיר יוגה שלו אפילו, לעשות, זה בשירות המשימה, הוא חוזר אחר כך יותר פרודוקטיבי, יותר יצרני, ולהבין שהתפקיד הוא פחות בבקרה ושליטה, ודווקא ביותר לאפשר.
כל לפתור. העולם הזה בעצם של ההיקף משרה כבר לא, כבר לא רלוונטי.
אני, בארגונים שמבינים את זה, כן, הוא כבר לא רלוונטי, כן. גם משיגים תוצאות אחרות. כן, כן. עוד פעם, אם אתה נותן שירות לקוחות ואתה צריך לענות לטלפון,
בסדר, אתה לא צריך להיות בשעות מסוימות, אתה צריך להיות בשעות מסוימות, זה לא אומר לו להגיע לפגישה אם קבעת אותה, אבל זה אומר שצריכה היה להיות יותר, המדידה היא לא הכמות של הזמן שאתה משקיע, אלא הפרודקטיביות של העשייה שלך, והתרומה למכלול של ה... אחד של הארגון, זאת אומרת, אם אני בא מרוצה ואני בא משמעות, אז זה מדבק, כמו שאמרת, או שהוא דבר מדבק, אז זה לא כמה זמן אני דופק שעון, אלא איזה אווירה אני מייצר שם ואיזה מערכות יחסים אני מייצר, ואיך אני תורם להתקדמות של כל הדבר הזה, ולא דווקא רק...
עדיין ב-2018 אני פוגש מנהלים שאנחנו מספרים להם לבשורת העושר ואומרים, רגע, אני לא בטוח שאני רוצה שהעובד שלי יהיה טוב, כי עובד טוב יתחיל פתאום לתפוס תחת ולצאת לי באמצע שעות מסוימות אני חושב שחלק מהמנהלים, אולי יותר בארגונים מסורתיים, אולי הניהול שלימדו אותנו בבית ספר למנהל עסקים לפני 20 שנה, צריכים להבין שהשפה השתנתה והכלים השתנו, ואחד מהסיבות שאנחנו ככה ראינו כבר את המחירים של עידן הידע ואת הלחץ והשחיקה שהוא ייצר, והיום ההבנה שהמהפכה הבאה בפרודוקטיביות קורית מהמיינד, מעיצוב התודעה, מלייצר מקומות עבודה שמטפחים יותר רושם.
טוב, זה מי כמונו יכולים להסכים איתך.
נכון, כאילו, נכון.
כי זה באמת מה שאנחנו עושים, אתה יודע, כל העשייה שלנו בפרשבי, זה באמת השינוי הזה של, של המיינד. ואני חושב, אתה יודע, זה המיומנויות שנדרשות פה, יודע, כמו בעולם הזה של חשיבה יזמית שאנחנו מדברים עליה, זה די ברור אינטואיטיבית שזה נכון, ושזה עובד, ושזה עוזר, זה בטח הכי רלוונטי לדור החדש שאנחנו מדברים עליו. אני פשוט חושב שזה דורש רמה יותר גבוהה של תשומת לב ויצירתיות והעזה, ובגלל זה נראה לי להרבה מנהלים קשה ליישם את זה. כי הרבה יותר קל, אתה יודע, להיות מנהל מהסוג הישן, שבא ואומר, תעשו א' ב' ג' ד' ולצפות שאנשים יעשו א' ב' ג' ד' ובזה נגמרו הבעיות שלך, זאת אומרת, היכולת לנהל מתוקף סמכותך. אני חושב שזה היום כבר פסה, אי אפשר כבר לנהל אנשים מתוקף סמכותך.
אז אני לא יודע אם המילה היא יותר קשה, זה אחר.
זה אחר,
נכון. זה לשנות שפה, היא לא היררכית שזה יותר קשה. ההבנה של, קודם כל זה עובד, וזה השלב הראשון, ואחרי באיך, ואני יכול להציע פה כמה רעיונות, יש גם פרקטיקות מאוד מאוד ברורות לאיך, או לכלים שאני יכול לנהוג בהם, שאנחנו נראה שהם כלים פשוטים. חלק גדול מהערך שאני מוצא בפסיכולוגיה חיובית, שהיא מציעה כלים שהם מאוד פשוטים, לא תמיד קלים ליישום, אבל פשוטים. כלומר, אומרים שהרבה פעמים, הבעיה עם common knowledge, שהוא is not very common, בדיוק. אז זה הכוח של הפסיכולוגיה החיובית, שהיא מאוד מאוד מדברת בגובה העיניים. ואם זה מתאים, אנחנו יכולים לדבר פה על כמה דברים או פעולות שמנהלים, או שבכלל עובדים בארגונים, יכולים לשים עליהם את הפוקוס בשביל לקדם את עושרם, וגם לייצר מסביב סביבה ארגונית יותר טובה.
מעולה. אז תן לנו עושה כמה טיפים.
יאללה, בכיף. אז אנחנו מחלקים ככה את הטיפים לשלושה אזורים. אני קודם כל מפה ככה את האזורים, ואז ניצור פנימה לכל אחד מהם. ואנחנו מדברים על עושר ברמה המנטלית, תהליכים חשיבתיים, הכרתיים, איפה אני שם את הפוקוס ואת הפרשנות, כלים פיזיים, איך אני משתמש בגוף שלי, בשביל להעלות את רמת העושר האישי ורמת העושר הארגוני, בכלים רגשיים, איך אני מטפח יותר רגשות חיוביים בארגונים. ואם אנחנו מדברים על המפתח המנטלי שנתחיל בו, אז זה מדבר קודם כל על ההבנה שיש לנו פוקוס, שאנחנו יכולים לבחור איפה לשים אותו. רובנו ביומיום מתנהלים באוטומט, ולא תמיד בוחרים באופציה לבחור. ושזה מדובר על היכולת למשל לראות הצלחות, ולחקור אותן. עכשיו, זה לא שלא רואים, אבל הרבה פעמים מלמדים אותנו בשיטת הסנדוויץ', תגיד איזה משהו טוב, אחר כך תגיד את הדבר העיקרי, ואז בסוף ככה תמרח את זה באיזה חיוך בסוף שהעובד יצא בעברה טובה. דרך אגב, מחקרים אפילו עדכניים של פרופסור אבי קלוגר מהאוניברסיטה העברית, מראים ששיחות הערכה ב-38% מהמקרים, לא רק שהן לא תורמות לביצועים, הן פוגמות. כלומר, עובד נכנס לשיחת הערכה, ובתום שיחת הערכה הוא יוצא עם פחות מוטיבציה ופחות מסוגלות ורצון לשפר ביצועים. כי עדיין רובן מתנהלות בשיטות שעסוקות בסקורינג, או שעסוקות בלראות מה האתגרים לשיפור.
כן. מה, לא היה בסדר, ואיך להרוז את זה כאילו זה בסדר, אבל עדיין לתת לך את השיעור.
וכמו ילד בן 3 או בן 5, גם עובד בגיל 30 או 40, מבין מתי
מוכרים אותו.
בדיוק. אז המפתח המנטלי, למשל, אנחנו מדברים על כלים כמו חקר מוקיר. היכולת באמת באמת לעצור ולחקור הצלחות, מתוך הבנה שהצלחה היא לא קורית במקריות, היא משאירה שם ויטמינים. ואנחנו מאוד מאוד טובים להלקוט ולחקור מה לא עובד, יש ערך, והמחקר פה תומך לחקור מה עובד. ואפשר להכניס את זה בכל ישיבה, בכל תדריך בוקר, לא צריך עכשיו לעשות איזה תדריך כזה של שעות, אפשר אפילו לעשות כזה סבב מהיר של מה עבד טוב. וברגע שאני מרכיב את המשקפיים האלה ומחפש יותר, אני פתאום רואה הרבה יותר. אנחנו, הקשר שלנו, מי שמכיר את תרגיל הגורילה וכל מיני תרגילים כאלה של פוקוס, ברגע שאנחנו מחפשים, אנחנו רואים את מה שאנחנו מחפשים. ואנחנו לא רואים את מה שאנחנו לא מחפשים, אפילו שזה מתחת לאף שלנו.
אז אני רוצה לדייק את זה גם לאנשים שהם עצמאים או יזמים, כי הרבה ממי שמקשיב לפודקאסט הזה, זה אנשים שהם באים דווקא מעולם העצמאות. זאת אומרת, לעשות סוג של תדריך בוקר כזה, כאילו בינך לבין עצמך אפילו לפעמים, על מה כן עובד לי. זאת אומרת, כי נורא נורא קל לנו כאילו להלקוט את עצמנו, על הדברים שעוד לא עובדים ועל ה... מחירות שעוד לא סגרנו, אבל הלקוחות שעוד לא חזרו אלינו, הדברים הזה, פשוט לעשות עבודה מודעת של מה כן עובד, ואז מה עושים עם מה שמוצאים שכן עובד?
אז קודם כל, אני מתעכב עוד שנייה, היכולת לספר את הסיפור גם מה כן, כי אני יכול לספר את הבוקר, וגם אתה יכול לספר את הבוקר שלך, ולראות איפה איחרתי לאוטובוס, ואז אני צריך לקחת מונית, ושכחתי לקחת, וזה נכון, ואני יכול לספר גם את הדברים הנפלאים שקורו לי היום. ואנחנו באים לראות גם את זה וגם את זה. בזה יש ערך ובזה יש ערך. זה להרחיב את העירייה ולעבוד ולתת מקום ולחקור גם את ההצלחות. וככה שאלת, אתה תזכיר את השאלה?
איך אני בעצם, מה אני עושה עם זה שחילצתי את מה עובד? אוקיי, ישבתי רגע, הבנתי מה אני עושה עם זה כדי שאני אוכל להשתמש בזה באמת.
יפה, אז קודם כל עצם זה שאתה רואה את זה כבר מייצר חוויה רגשית אחרת. אז אתה כבר נמצא תודעתית במקום אחר. נכון. עכשיו, אם כבר עשיתי משהו, וכבר הפגנתי הצלחה, או הפגנתי עוצמה משמעות, או השגתי משהו, יש ערך לשחזר את זה. כי למשל, אני מחיי, אני במתמטיקה, לא היינו חברים טובים. ולמרות שאבא שלי למד בטכניון, ואחותי למדה בטכניון, ואז עוד הייתי ילד טוב, אמרו לי, אתה יכול ללמוד כל מה שאתה רוצה, כל עוד זה בטכניון. אמרתי, פסיכולוגיה. אמרו לי, כן, הנדסת תעשייה וניהול. אז למדתי 5 יחידות מתמטיקה, ווואלה, בדם יצא יגע ודמעות, הוצאתי 80. מימנתי את כל המורים הפרטיים בקריות, ועדיין לא הצלחתי, כי כנראה זה לא עוצמה טבעית שלי.
כן.
ועוד במקומות אחרים היה לי הרבה יותר קל וגם מאוד מאוד נהניתי. ברגע שאני נותן מקום להצלחות ולעוצמות שלי, זה כבר דברים שיש לי ואני עושה אותם בקלות. שאני עושה אותם כמעט בלי מאמץ, וגם שאני engaged בהם, מייצר לי הנאה. אז ברגע שאני מבין כבר מה יש לי, מה העוצמות, מה הנכסים, מה הקלפי הפעולה שלי, מה כל הדברים שאנחנו מכירים, אפשר להשתמש וכדאי להשתמש בהם הרבה יותר. אז הפוקוס גם גורם לי לראות יותר, וגם מזמין אותי להשתמש יותר במה שכבר יש. כי על זה כבר יש לי קבלות, זה כבר ויטמינים שלי, זה שם, זה קיים. וברגע שאני גם מתחיל לראות את זה בעולם, ואצל אנשים אחרים, אז זה מעגל, ספירלה כזו שמזינה את עצמה עוד ועוד 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 ועוד.
מדלי, כי אני רואה לדוגמה תופעה ש... אני מכיר אותה גם ממני, ואני מכיר אותה גם מהמון בעלי עסקים, ש... אתה יודע, מה שהולך לנו בקלות קורה, ואז הוא מייצר הצלחות, ואז אני פוגש אנשים שהם בעצם בסוג של תסכול מסוים, כי הם חושבים שהם לא יודעים לשחזר את ההצלחה, כי זה בא להם בקלות. זה כאילו הגיע אליהם, וזה לא כתוצאה של העבודה שלהם, ואז הם לא סומכים על עצמם שהם ידעו לשחזר את ההצלחה הזאת. אז איך אפשר כאילו לקחת את הדברים שבאים לך בקלות, שהם החוזקות שלך, הם במלא מה שאתה אומר, הוויטמינים האלה שלך, שזה לפעמים ממש כאילו זורם לנו ברמה של it's too easy אפילו, אתה יודע, כאילו גם אני רואה אנשים שיש להם נורא בעיה באיך אני בכלל מתמחר נכון והוגן שירותים שלי כביכול קל.
אוקיי.
אתה יודע, נגיד מישהו נורא קל לו לכתוב, הוא קופי רייטר. אז טוב, לקח לי, אתה יודע, חצי שעה וכתבתי פרופיל חברה מהמם, מדהים, בעל החברה לא היה כותב אותו גם בשבעה ימים. ואז בגלל שהתחושה היא שזה קל וחוזקה שלי, אז אני לא יכול להרשה, לא מרשה לעצמי לגבות על זה סכומים גבוהים, כי זה, וואה, זה קל לי רק חצי שעה, וזה גם חסה, היה לי קל ואפילו נהניתי.
אוקיי.
אז איך עוברים את המשוכה הזאת של המקומות שקל לי בהם, עדיין לעצור ולהבין שזה, זאת עוצמה שלי, ואני צריך לדעת שאני גם יכול לשחזר אותה, וגם אני ראוי לתגמול עליה, כמו שצריך.
אוקיי, אז זאת שתי נקודות חשובות. אנחנו נראה שהעוצמות שלנו, אם נתבונן, נראה שהן חוצות את חיינו. כלומר, מי שיש לו יכולת למידה, או יש לו יכולת לתקשורת טובה, זה יפיין אותו בגן, זה יפיין אותו בתיכון, זה יפיין אותו בצבא, זה יפיין אותו... ואני חושב שהמסר השני הוא להבין שהחוזקות של אנשים שונים הם שונים. כי אותו קופירייטר שכותב מצוין, הוא הרבה פעמים אומר, רגע, אבל כולם כותבים מצוין, זה נורא פשוט, אני עושה את זה, אז למה שאנשים ישלמו לי על משהו שדיור בא בקלות? וככל שנבין שכל אחד מאיתנו יצור עם כישרונות טבעיים אחרים, אז נבין שאני מעולה בקופירייטר, אבל האחר טוב בדברים אחרים, ביכולות מתמטיות. ואז אני יכול אפילו לסחור בזה, ולהגיד, לי יש ערך מצוין במשהו להכיר בו. כי רובנו, ככה חונכנו על צניעות ועל ענווה, ואם אני אתחיל לעוף על עצמי שאני איזה קופירייטר טוב, אז זה יבריח לקוחות. אז הכוונה היא לא שתעוף על עצמך, אבל תכיר בערכך, ותדע להבין את המקומות שאתה מצטיין, ותדע להשלים את עצמך במקומות שאתה לא מצטיין. כי שם אנחנו גם נשיג תוצאות פחות טובות, וגם נפגע באושר ובהנאה שלנו.
אוקיי, אז טיפ ראשון כזה, למי שמקשיב, שימו לב באמת לקטע של ה... חוזקות ולהבין שזה מקור האושר שלכם ולדעת לעבוד עם זה נכון, זאת אומרת לא לבטל את זה ולא לחשוב שזה בא בקלות מדי ולא שצריך להתאמץ במקומות שאתם לא טובים בהם, אלא לחזק דווקא את החוזקות ולדעת לעבוד איתם ולדעת שזה המתנות שלכם ולדעת לתמחר את זה ולדעת לעבוד עם זה.
נכון, אז אחד זה היכולת להתעכב, לזהות, להכיר את חוזקותינו שלנו ולתת להם ביטוי, כי שם אנחנו יכולים להגיע למצוינות אמיתית. השילוב של כישרון טבעי ומאמץ מייצג מצוינות. והדבר השני הוא גם לחקור את ההצלחות שלנו. הצלחות הן לא תלויות רק בנו, לכן יש מקריות ויש עוד אנשים שעוזרים, אבל לאורך זמן גם משהו בא מאיתנו בא לידי ביטוי, והרבה יותר קל לשחזר משהו שהוא קיים. אז ההזמנה היא להרחיב את הפוקוס, לעבוד גם עם מה שיש, להתעכב עליו ולתת לו עוד ועוד ביטוי בחיינו. זה ככה במפתח המנטלי. אם נעבור למפתח הפיזי, שיעור אני חושב שהמפתח שאנחנו הכי פחות משתמשים בו בעולם המערבי, ובטח ובטח במקומות עבודה, זה היכולת להשתמש בגוף הפיזי שלנו, כדי להעלות את רף האושר שלנו. והמפתח הפיזי מתחלק לשני אזורים עיקריים. אחד זה היכולת להיות בתנועה, כלומר, ככל שאני מטפח את הגוף שלי, מתייחס ומבין שלא נועדנו לשבת כל היום מול מחשב במשרד, ואפילו יש שם טרנדים של walking meetings, של לעשות פגישות בתנועה, והיכולת לצאת החוצה לטבע, ולהיות פעיל, לעלות במדרגות ולא במעלית, לחנות קצת יותר רחוק, מי שחי בתל אביב, בטח עושה את זה על הדרך, בכל מקרה, להבין שאנרגיה באה מאנרגיה, ואנחנו לא מספיק זזים בעולם היושבני שאנחנו חיים בו, והחלק השני, שאני חושב שהוא אולי אפילו החלק החזק יותר, הוא ההבנה שאנחנו צריכים גם לעצור ולהיטען מחדש. לכולנו יש מכשירים ניידים, וכולנו כל הזמן נראים לרף הסוללה שלנו, יש כאלה שיורד מ-20% כמו ממש בחרדה, תחת ל-10 כבר מתחיל להתקשר לעולם, מחשבות ארסט בי כאלה, לא יודע. ואני מכיר אנשים שעובדים מטענים, גיבויים, וכל חדר כמו כזה, איש משרד הביטחון מזהים את השקעים, אנחנו יודעים לדאוג לבטריה של הנייד שלנו נפלא. אנחנו קצת פחות יודעים להיות קשובים לבטריה הפנימית שלנו. והבעיה היא לא לחץ ושחיקה, יודעים מה, גם אם בבעיה לחץ ושחיקה, כל ארגון שאני שואל היום אנשים אומרים, תסתכלו 5 שנים אחורה, כמות המשימות, הלחץ, עולה או ירדה או עלתה? עולה. האם תוך 5 שנים זה יפחת או יעלה? זה הולך להישאר וזה הולך להתגבר. אז האתגר או הפתרון שלנו לא בלהפחית את הלחץ. לחץ יהיה. הוא ביכולת שלנו להתנהל אחרת מול הדבר הזה. ביכולת לעצור לרגעים ולהיטען מחדש עם מיומנות ניהולית חשובה, שכבר היו בקורסים בפום במשטרה ובצבא מכשירים עם פיקוד בכיר. ויותר ויותר כלים של מיינדפולנס, של גוף נפש נכנסים, לא בגלל שהם רק כלים רוחניים כאלה, בגלל שהם כלים שמייצרים תוצאות אחרות.
נכון, אני זוכר שראיתי איזה הרצאה בטד לא מזמן, שבאמת מישהו דיבר על המקום הזה, ואתה יודע, הוא אמר, באמת לפני 30 שנה או 20 שנה, היה לה, אתה יודע, לעבודה שלנו התחלה וסוף, כאילו היית בא ב9, היית הולך ב5 או 6, לא, כשהיית הולך, היית הולך.
כן.
ואז היה לך את הדאונטיים הזה, כביכול להתאים את הסוללה, היית מגיע הביתה, היית מגיע הביתה, אין לך מה, אתה לא יכול להמשיך לעשות את העבודה שלך בבית.
נכון.
היום הדבר הזה נמחק.
ויש טכנולוגיה ובכל מקום.
בדיוק, אין סוף למשימות שאפשר לבצע, זאת אומרת, אין איזשהו יום שאתה מגיע לסוף שלו, ואתה אומר, עשיתי את כל מה שהייתי צריך לעשות. כי תמיד יש עוד משימה, ועוד פרויקט, ועוד אימייל, ועוד אס-אמס, והגעת הביתה, ופתאום הגיע לך עוד הודעה, אז אתה עונה לה או לא עונה לה, אנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו מנהלים את התגובות שלנו בתוך הטלפונים, בידיעה שאנחנו כבר לא מרשים לעצמנו להסתכל על הודעת וואטסאפ בלי לענות, כי אנחנו יודעים שהבן אדם ראה שראינו, ומה הוא חושב עלינו אם ראינו ולא ענינו, ומה זה אומר. זאת אומרת, אי אפשר לצאת מהמעגל הזה, ובאמת זה מחייב רמה מאוד גבוהה של ניהול עצמי. בקטע הזה, לבוא ולהגיד, פה אני סוגר, או אני מרשה לעצמי לא להיות זמין. או אני מרשה לעצמי לקרוא הודעה ולא לענות עליה למרות שהבן אדם ראה שראיתי, ולהגיד, אוקיי, סבבה, אני אענה מחר בבוקר, כי עכשיו 11 בלילה.
נכון.
וזה בסדר, כאילו,
אבל תראה, לא הייתי אומר רמה גבוהה יכולה להלחיץ, זה דורש מימוניות פשוטות, אני דווקא.
כן, כן, בסדר, סליחה, אני משתמש כאילו באז, זה באמת לא העניין של הגבוהה, זה אומר, זה דורש ניהול.
נכון.
אם פעם זה לא היה דורש ניהול, היית חוזר הביתה, ומעצם זה שחזרת הביתה נגמר יום העבודה, היום הוא לא נגמר, אלא אם כן החלטת שהוא נגמר.
לא החלטת, ושואל גם לעשות דברים במהלך יום העבודה, אבל אני מסכים איתך שהפיתוי, הגירוי הזה לענות לוואטסאפ או לבדוק בפייסבוק, גם הוא מייצר מעגלי דופמין של הנאה כזאת מאוד גדולים שנותנים לנו ריגוש מיידי, אבל בטווח הארוך הם פוגמים בנו. אז ההזמנה היא לא עכשיו לפרוש מעולם העבודה, ללכת למערה לשלושה חודשים ולהתבודד, למרות שזה גם יכול להיות נחמד, זו לא המלצה שלנו, אבל היכולת לנהל מעברים, ואני פוגש את זה גם בחיי וגם בארגונים, שאנחנו מנהלים שיחה מאוד עצמתית עם לקוח או עם עובד, ואז אנחנו צריכים להגיע למרחב אחר. והיכולת הזאת לעצור רגע במרחב, ולפני זה לעצור לשנייה, לקחת נשימה עמוקה, ורגע לחזור למרכז שלי, לפנות איזשהו חלקיק של סדק בין הדברים האלה, מאפשר לי להיכנס למרחב הבא אחרת. נכון. יותר נינוח, יותר פנוי. וההזמנה היא לשאול את האנשים בתוך יום העבודה, איך הם מצליחים לייצר להם מעברים יותר נכונים. והיכולת לעצירה, ניקוד בגוף, נשימה בגוף, לעשות איזושהי סריקה מהירה, איפה הגוף שלי עכשיו, מה קורה, איזשהו צ'קינג פנימי, המחקר וגם הניסיון מראה שמאפשר לנו להיכנס למרחב הבא רענן. או אפילו טיפינג כמו לא להיכנס הבית עם הטלפון. אתם בשיחה, תעשו ציבור בחוץ, תשבו באוטו דקה שתיים, תיכנסו הביתה לילדים, למשפחה, לאנשים שהכי אוהבים אתכם, פנויים אליהם. ואם אתם צריכים לעשות, הגעתם לגן ב-4:25 ואתכם 5 דקות עד שאפשר, תשבו דקה בחוץ, רגע, תחילו את היום כדי שתפגשו את הילד או כל אחד מישהו פוגש בבית.
אז לעשות כאילו את העצירות האלה רגע, יוצאים מפגישה, שנייה רגע להיות בה, יצאתי לפני שאני נכנס לאוטו ולאטרף של הפגישה הבאה, לפני, כאילו כל הזמן לעצור רגע את העצירות האלה של להיות נוכח בכלל. זה כאילו בכלל להרגיש את הנוכח. זה
הגוף הוא עוגן נפלא, כן. הוא עוגן נפלא, כן. כי הגוף והנשימה שלנו, כן. תמיד קורית בכאן ועכשיו. אנחנו במחשבות שלנו, במנקי מיינד שלנו, עסוקים הרבה בעבר, בעתיד, בדאגות, ויכולת רגע להפחית את כל ה...
אני גם יכול להגיד לך מהניסיון האישי שלי, ושוב, עוד פעם, מהעולם של היזמים והעצמאים, אתה יודע, שהשעות שלנו מן הסתם יותר גמישות, אז אני מקפיד על שני דברים, אתה יודע, אחד להתחיל את הבוקר באיזי, כאילו, טקס הקפה, ארוחת בוקר, הירגעות, כאילו...
מעולה.
להתחיל את היום כאילו מתוך מקום של אתה בוחר להתחיל את היום ולא אתה נופל לתוך איזה יום, וגם בדרך כלל לסגור את היום הזה. זאת אומרת, לפעמים אני חוזר כאילו ב, לא יודע מה, ב-10 או 11 בלילה אחרי הרצאה או אחרי איזה סדנה או משהו, לקחת עוד איזה שעה כאילו לסגור עם עצמי את היום. זה יכול להיות מול סדרה בטלוויזיה, אבל לא ישר להיכנס למיטה וללכת לישון, או יש כאילו אלא רגע שנייה לעשות את ההפרדה הזאת בין סיימתי את היום לבין אני מתחיל את הלילה, כי להתחיל את הלילה זה סשן, זה לא מנוחה מהיום, זה אירוע בפני עצמו, ללכת לישון זה...
ואני חושב שזה טקס חשוב, וגם כל אחד יכול למצוא את הדרך שלו, אבל היכולת של, אני צריך לנהל את ה... או לעסוק בריצ'ארג' ולמצוא לעצמי, וזה בסדר, יש כאלה שיוצאים להפסקת סיגריה, עם סיגריה או בלי סיגריה, עדיף בלי סיגריה, אבל לצאת החוץ, אפילו שהיה בטבע של כמה דקות, לראות ירוק, לראות תנועה, לשמוע ציפורים, כבר מחזירה אותנו אחרת, להחליף חללים.
להישאר בכל עוד כמה ימים אחרי הסדנה,
וזה התחלוף,
זה הכי חשוב, כן.
והרבה פעמים דרך מעברים, כמו שיש כאלה שכל פעם נכנסים למעבר מנשקים מזוזה, אז היכולת שכל פעם שאתה במעבר, רגע, תחזור לגוף. שנייה נשימה, אף אחד לא צריך לדעת, זה לא עכשיו. כדי לעצור. לקחת נשימה עמוקה, ככה לעשות צריקה, ולהיכנס קצת אחרת. קצת אחרת, וככל שאנחנו יותר מיומנים בדבר הזה, אנחנו מצליחים לנהל את התודעה שלנו בצורה יותר טובה.
מגניב, מסכים עם זה לגמרי, זה... כן, זה כל כך נכון, המקום הזה של לקחת את המרחב, לקחת את הזמן. באמת, אתה יודע, אני גם מדבר על זה המון פעמים, גם עם, גם עם הנסיעות לחול, מי שבאמת נוסע לחול, אז לדאוג שיהיה את היום לפני, יום אחרי, לא כאילו לבוא, לנחות, לעשות וללכת. אני מכיר המון אנשים שנגיד, כן. הם בעולמות של ההייטק שנוסעים הרבה, והם נוסעים, נוחתים, עושים, חוזרים, לא הרגישו, לא יצאו החוצה לראות אפילו איפה הם. וזה נורא 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 חשוב הדבר הזה, וגם מדי פעם כאילו ימים של דאונטיים. זה בסדר לקום יום אחד בבוקר ולהגיד היום אני באיזי, היה לי את השבוע שעבר, אחרי הרבה הרבה ימים שכאילו הייתי בחול לעבודה, ופתאום היה לי איזה יום כזה מין פנוי בבית, וכל כך כאילו התענגתי על היום הזה, אתה יודע, אפילו אם זה
ללכת... בלי אשמה.
אצלי אין אשמה בדברים האלה. אבל אפילו יותר, ללכת לסופר, לעשות כמה סידורים, לקנות איזה צבע שאני צריך לצבוע איזה חדר בבית, כאילו, הרגע השנייה להרגיש את החיים שלך, לא רק את העבודה שלך, אלא את החיים שלך, זה פרייסליס. אז מי שיכול, כאילו...
כל אחד יכול לעשות משהו. ואני פוגש אנשים בארגונים שלא יוצאים מהפסקה, שהם חושבים שאם הם יאכלו את הסלט על המחשב, הם יהיו יותר אפקטיביים, וממש ממש לא. ההפסקה הזאת של ה-20 דקות, הגוף שאנחנו חיים בו צריך את זה. אנחנו נחזור אחר כך ונהיה יותר פרודוקטיביים. מחקרים מראים, שדרך אגב, ישראל בממוצע העבודה שלה, אנחנו מאוד מאוד גרועים. אנחנו עובדים המון שעות, כמעט 60 שעות בשבוע, ועוד במערב אירופה זה בממוצע 40. אנחנו רואים שבמחקרים שראו שבמערב אירופה, באנגליה, נשים עברו מ-40 שעות בממוצע ל-60 שעות. רואים שבהתחלה באמת הביצועים עולים, כי יש כוח, אבל לאט לאט הם יורדים, ובשלב מסוים, עובד שעובד 60 שעות בשבוע, מייצר פריון נמוך ממי שעובד 40 שעות. כי יש לזה מחיר, ולא דיברנו פה על שינה, גם כמה ערך יש חשוב להפסקות ולשינה.
כל מי שצריך הפסקה והוא לא מאשר שזה מעולה, שיעשה הפסקת מים. לכו תשתו כוס מים.
בזונה.
כן, אתה מרוויח פעמיים.
ופעילות גופנית, וכל הדברים האלה שאנחנו קצת ככה מתעלמים בעולם המערבי, הם לא רק בריאות, זה היכולת לראות יותר רחב, לעבוד לא באוטומט, ומייצרים רמת עושר אישי וגם ארגוני. ארגוני זה איך ארגונים מנהלים הפסקות, מאפשרים הפסקות ואפילו מכריחים את העובדים שלהם לצאת מתוך האוטומט שלהם ולהיות במרחבים שמייצרים קצב.
תגיד, ארגונים שאתה מראה להם את זה, את כל המחקרים ואת כל הזה, וצריך כל זה גם make sense כמו שאמרנו, מצליחים ליישם את זה? או שנופלים מהר מאוד לתוך תפיסות ישנות ושגרות ישנות ו... כמה אתה באמת רואה שארגונים או אנשים מצליחים לקחת את זה ובאמת ליישם את זה? כי זה לא דברים סובכים.
נכון.
תכל'ס, זה בעיקר תשומת לב ומודעות ותשומת לב על הדברים האלה. אז זה עובד? ליישמים?
אז ארגונים זה בסופו של דבר אנשים. כן. וכדי שתהליך כזה יצליח ברמה הארגונית, דורש גם שהמנהל מעל ידע את השפה, ושאם אני צריך להפסקה, אז הוא יגיד לי, איזה יופי, יצא להפסקה, תחזור יותר פרודוקטיבי, ולא עכשיו יגיד לי, אבל יש מחר ביקור של המנהל, ואני יכול להגיד לך שבכלל, זה לא רק בעבודה הזאת, אני יותר ויותר מאמין ששינויים, יותר משהם קוראים טופ דאון, הם קוראים בוטום אפ. כדי שארגון ישנה את שפתו, זה לא רק שמחליפים את הלוגו ומחליפים את הערכים. הרבה פעמים בארגונים שאנחנו עושים איתם תהליכים ארוכים, אנחנו יכולים לראות איים של שינוי. שמנהל את סניף באיזה ארגון כמונאי גדול שעבדנו איתו, שהייתה בסדנאות והחליטה לעשות הבדל, אז היא, עם הצוות הניהולי שלה, עשתה הבדל, ולאורך זמן גם ההבדל הזה הראה תוצאות. ומנהל אזור במקום אחר שמאוד התלהב מהדבר הזה, והחליט שהוא מכניס את כל ההפסקות ותחרות ספורט, אז שם קרו דברים. לשכנע הארגונים, בטח הגדולים האלה, יש משהו בתוך הארגון שהכוחות לא תמיד מדברים באותה שפה. אבל שינוי יכול לקרות בכל רגע, וגם אם מצאתי שינוי בדלת אמותיי, אני העובד כביכול צוטר, יכול להשפיע על רמת העושר בארגון, גם אם אני לא המנכ״ל או המנהל.
נכון. אני מתחבר לזה לגמרי, אתה יודע, אנחנו רואים את אותו דבר כאילו קורה עם פרשביז, ובאמת זה יצירה של איזה שהם אדוות של שינוי, ואז באמת מישהו אחד עושה איזשהו שינוי בתודעה שלו, ואלף יש לזה אדוות בלתי נראות.
נכון.
ואז עוד מישהו, ואז עוד מישהו, ואז פתאום יש לזה אדוות נראות, ואז באמת זה באמת קורה הרבה יותר כאילו bottom up מאשר, כי, או לא יודע אם זה bottom up או up down, זה יותר כאילו באמת איים.
או בוא ניקח את האחריות על עצמנו, קודם כל האחריות על העושר שלי בעבודה היא קודם כל שלי. נכון שגם ככל שהסביבה יותר מדברת באותו דבר, והמנהל שלי, אבל אני יכול לייצר ועושר.
לצאת להפסקה, לעשות רגע את זה, לעשות את הנשימה, לראות את זה, זה כאילו אתה לא צריך אישור מאף אחד, אתה פשוט עושה את זה וזהו, כאילו להיכנס לבוקר כמו שצריך, לצאת בערב הביתה כמו שצריך, זה הבחירות האישיות שלנו.
והרבה יותר קל לנו, אבל מייצר ללכת לפינת הקפה ולהתלונן על מה שלא עובד, ולהתענק שם, אבל הדבר הזה משיג תוצאות הפוכות. כמה מילים על המפתח הרגשי, ככה יש לנו עצמה נער. אז המפתח הרגשי מדבר על איך אנחנו מצליחים להעלות מה שנקרא את יחס החיוביות. יחס החיוביות זה מושג שטבע אותו ברברה פרדיקסון, שמדבר על בסך רגע נתון, יום, שבוע, חודש, כמה רגשות חיוביים אני מרגיש, ביחס לכמה רגשות שליליים. ואנחנו רואים שלרגשות חיוביים יש כמה יתרונות. קודם כל יש להם יכולת לנטרל רגשות שליליים. כלומר, עושים אנטידוז לתחושות הלא טובות שלי. והדבר השני, יש להם יכולת של הרחבה ובנייה. ככל שאני חווה יותר רגשות חיוביים, משהו בנפתח, הרצפטורים שלי יותר קליטים ללמידה, ליצירתיות, ואני מצליח להרחיב ולבנות על היכולות הקיימות שלי. לכן יש ערך לדבר בארגונים על רגשות, בטח על רגשות חיוביים, למרות שאומרים רגשות וארגון, זה גם קצת מהעולם הישן, ארגון זה מקום רציני, שמדברים בו על דפוקות, ורגשות זה, אם כבר מדברים עליהם זה בבית עם האישה. ויש כל מיני פרקטיקות שמעלות רגשות חיוביים, הקלאסיות שבהן מדברות על הכרת תודה, על היכולת לראות את מה שיש ולתת לו מקום, שיעור נגיד ראשון בפסיכולוגיה חיובית, שיעור א', כיתה א', שיעור ראשון, זה לעשות רשימה בסוף כל יום של דברים טובים שעבדו. דרך אגב, יש לי פנקס כזה אמיתי מ-2012. בכל יום, לפני שנה ראשון, לא תמיד אני רושם, אבל אני ככה מריץ לעצמי סריקה על כל היום, ושואל מה עבד טוב. קודם כל זה כיף גדול, קודם כל ללכת לישון בדאגות, לראות. זה אפשר לעשות זה גם משפחתי, זוגי, אין לזה סוף לה. וגם ככל שאתה מתרגל את המוח בזה, אתה רואה יותר. אז אני... שבוע נסעתי והייתה לידי ציפור כזה שנסע לידי באוטו כמה שניות והיה איזה רגע קסום כזה. אמרתי וואי זה יהיה
ואיזה שיר שאני אוהב. זה נכנס לרשימה.
ואז שיר שאני אוהב ברדיו וכל מיני דברים קטנים כאלה, צורת העננים. לפעמים פתאום כשמחפשים את זה רואים את זה יותר. עוד דרך נפלאה להעלות את רגשות החיוביים זה פרגון והערכה. ואם יש כלי שהוא כן כבר 20 שנה או 30 שנה במחקר שמראה שמה העובדים מחפשים במקומות העבודה שלהם, דרך אגב, זה לא כסף, כסף הוא היעדר כסף, גורם להיעדר עושר.
כן.
אבל מרמה מסוימת, כסף לא עושה הבדל לעושר. דרך אגב, כסף כן יכול לעשות הבדל אם אני חולק אותו עם אחרים. כלומר, money can buy you happiness, יש הרצאה של חוקר בשם אני נורטון, אני מקווה שזוכרים את זה מייקל נורטון, שהראה שככל שאנחנו עוסקים בנדיבות, ושנותנים לאנשים דולר, ואומרים להם פעם אחת, תשקיעו את הדולר בעצמכם או באחרים, את הדולר באחרים, אנשים שעסוקים בנדיבות, חווים עלייה ברמת העושר. אז אם כסף יכול לקנות לנו עושר, הוא בחלוקה שלו עם אחרים. אבל פרגון והערכה הם אחת הדרכים הכי אפקטיביות, הכי פשוטות, שתמיד עובדות, בהנחה שזה אותנטי ואמיתי, לייצר אווירה טובה יותר בצוות ומשמעות. וגם את זה כולנו יודעים, אבל אנחנו לא תמיד זוכרים. והרבה פעמים דווקא אנשים הכי קרובים לנו.
האוטומט שלנו הרבה פעמים...
ודווקא לילדים, לאישה או לעובדים הכי קרובים שאנחנו קצת לוקחים אותם כמובן מאליו, ובסדנאות אנחנו מזמינים אנשים ממש לכתוב מכתב תודה לאנשים בחייהם ולהקריא להם את זה, או לפעמים לשלוח אס-אמס או וואטסאפ למישהו שהוא בחייהם, שהוא שם תמיד, וככה בשבוע האחרון פספסנו ולהגיד לו תודה, זה גם יצר עושר מאוד גדול או עלייה ברף הרגשות החיוביים למי ש... עושה את זה, וגם התגובות הן מפתיעות. יכול להיות חלק ממה קרה, הכל בסדר, לבין איזה כיף לשמוע, זה גם פידבק. כשאני אומר למישהו מילה טובה והוא נופל מהכיסא, אז כנראה שהוא לא שומע את זה מספיק מאיתנו. והיכולת של מנהלים לחפש בצורה אקטיבית אצל כל אחד מהעובדים שלהם, משהו שהוא עושה טוב ולתת איזה מקום, גם כהורים, הדבר הזה מייצר חוויית עבודה אחרת. רוב האנשים עוזבים מקומות עבודה לא בגלל הכסף, בגלל המנהל הישיר, שהוא לא מספיק מכיר בתרומתם, ולא נותן להם מספיק מילים טובים, מילים טובות. אז הערכה ופרגון, תו זוהר לעצמכם,
כן,
גם החוץ על העובדים, ללקוחות, הדבר הזה מייצר חוויה אחרת, והוא מאוד מאוד חשוב. מילה נדיבות, הזכרנו את זה גם, ביכולת לעסוק בנתינה לאחר, אני חושב שתיקון עולם קורה בדיוק מהמקומות האלה, ביכולת רגע להוציא את הראש מפנימה, אחרי שנים החוצה, אנחנו בכלל רואים את זה שרע לי, אז הפוקוס הוא פנימה בכאב שלי, בקשיים שלי, שיותר טוב לי, אז הרצפטור שלי יוצאים החוצה, ואני יותר פנוי לאחרים, זה גם יכול לעבוד הפוך, ככל שאני מרגיל את עצמי, לצאת מעצמי ולראות יותר אנשים, ולהיות עסוק בלעשות טוב בעולם, הדבר הזה,
אז רמת הראשון שלך עולה.
גם מייצר אצלי, וגם אחר כך חוזר במעגלים גדולים.
נכון. מקסים.
מקסים, כן, זה קצה כן, הקרחון, אבל
כן, שסתימה... כן, זה... קודם כל אני חושב שזה תזכורת נורא 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 חשובה. כי גם אם חלק מהדברים כאילו הם נראים לנו טבעיים או אינטואיטיביים, אנחנו מפספסים אותם, אנחנו שוכחים לעשות אותם.
בהחלט, בהחלט.
והתזכורת הזאת של כאילו באמת לשים את התשומת לב על זה... מי לקחת את הזמן שלנו ועד לפרגן לאנשים שאנחנו הכי אוהבים. רוצה להגיד תודה ענקית לאשתי על כל מה שהיא עושה למעני כל החיים, אם אנחנו פה אומרים את זה, ולילדים המאמימים שלי כמובן. באמת זה נורא 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 חשוב המקום הזה.
אם הייתי יודע זה כותרת, זה להזכיר לעצמנו את היכולת בחירה. שבכל רגע נתון יש לנו בחירה. בחירה לעבוד עם מה שיש, או ללכת לאוטומט של לראות את השלידיות. בחירות האם לקחת נשימה עמוקה ולהתרכז בגוף, או לרוץ לדבר הבא. בחירה האם לעבוד גם עם החוזקות וההצלחות שלי, או רק להלקות עצמי מה שלא. בחירה להגיד תודה ולפרגן, או להגיב שלילי לאירוע שבו לא עבד. כי כל שאנחנו יותר זוכרים שיש לנו בחירה.
נכון. והחוכמה זה להפעיל את זה... או לזכור להפעיל את זה דווקא ברגעים שהם היותר קשים, היותר מבאסים, או החודשים הפחות טובים, נכון. או הרגעים היותר, כי כשאתה אתה בהצלחה, אז כמו שאמרת, אתה anyway פתוח, ואתה anyway מפרגן, ואתה יותר קל. ולפעמים כשאתה דווקא מרגיש את הקושי, אז אתה שוכח לעשות את זה, וזה כאילו נתפס כמותרות.
נכון.
כאילו אתה קודם כל בישראל, אבל בדיוק
זה
כפוך.
זה אפילו עובד במקום של fake it till you make it.
נכון.
כלומר, עצם חיוך, החיוך כבר מייצר אצלי תנועה אחרת, יש מחקרים של אימי קאדי על שפת גוף, שאנשים יושבים עם שפת גוף פתוחה, איך הדבר הזה מייצר פידבק אחר לגוף, ואנחנו יכולים לשים את עצמנו בזון, גם אם אנחנו לא נמצאים שם כרגע, וזה מתגמל, זה כדאי, זה מחזיר את עצמו, וזה מדבק.
מקסים, מעולה.
אז נאחל לנו שנהיה...
כן, שנהיה מאושרים.
שנהיה יותר, שנעבוד, נהיה יותר מאושרים. זה לא שחור לבן?
כן, כן. שנהיה יותר מאושרים. ובאמת שגם נחיה חיים וגם נעסוק נעבוד בעבודות ונקים עסקים שהם באמת השילוב הזה בין לשרת מטרה גדולה יותר וליהנות מהדרך.
נכון, אני חושב שאם כעובדים וכמנהלים וכאנשים בעולם נבין שאושר הוא איכות חשובה גם ניהולית גם אישית שעושה הבדל, נחיה בעולם יותר טוב.
מעולה.
תודה, אני גם אזמין את מי שרוצה, אנחנו שולחים כל יום ראשון טיפ כזה שבועי, לא שיווקי, רק החיים כלים, לאיך אפשר לנהל או לחיות יותר טוב.
אני אשים לזה קישור בתיאור של הפודקאסט.
מעולה.
וכיף, תודה.
כיף גדול, תודה לך. תהיו מאושרים, חברים.
כן, תהיו מאושרים, תודה שהקשבתם. פרק 11 הגיע לסיומו. יאללה, תזכרו להיות... מאושרים ותעלו את רמת האושר כל יום ויום.
אצלכם ובסביבתכם.
לגמרי. תודה. ביי.
ביי ביי.